אמרתי לו, פרשת שבוע, תורה, טופה, כן, תורה. אז הוא אומר לי, אדוארד קראו לו, אדוארד, לורצקי. אז רומן אומר לי, מה אתה? אני אומר לו, הוא אומר לי, מה כתוב? עכשיו ידעתי ש... מי יש לי את זה? אמרתי לו, כתוב שאסור לאכול חזיר. אז הוא אומר לי, חזיר זה טעים. אבל מה? אחרי שאוכלים, ראש לא תופס, מתמטיקה, פיזיקה, לא מבין כלום. כך הוא אמר לי. אמרתי לו, רומן! כיוונת לדעת גדולי. ונתמתם בם, ונתתתי לו דרשה שלמה, וכך הוא אמר לי. זה טעים, אבל אחרי שאוכלים, אין מתמטיקה, לא פיזיקה, לא ראש כך. אז אנחנו אומרים איכס, למרות שהרמב״ם אומר הפוך, הרמב״ם אומר, אל תגיד איכס, הרמב״ם אומר, אפשי ואפשי לאכול חזיר, אבל מה יעשה שבוראי גזר עליי? ככה הרמב״ם אומר, נכון? אבל אנחנו בתגובה ציונית הולמת, אומרים איכס. אבל אם הייתי אומר לכם, יש לי איזה משהו לספר על פלוני. זה מגעיל אתכם? זה מסקרן אתכם, נכון? לדבר או לא לדבר? להתחיל פה התלבטות. עכשיו נגיד שבסוף הצלחתם להתגבר, אמרתם, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. נכון? כמאמר הבנות שלי בזה, לשון הרע דבר נורא יותר גרוע מחצאית קצרה. כן, כאילו זה לשון הרע. בסדר גמור. אז התגברתם, אבל הייתה כאן משיכה. הצדיק הגמור, לשון הרע זה איכס בשבילו באותה מידה, כמו חזיר, וכמו וכמו וכמו. כל כך עבד על עצמו, שההפך רצון השם, זה נהיה אצלו חוויה עמוקה באישיות. הוא נדחה מזה. ולהפך המצוות. המצוות, כן, הוא... כן, הוא מאוהב בהן. יש לו, גם כן, ברמת התוצאה, יש לו עונג מקיום מצוות. עכשיו, גם לנו יש עונג מקיום מצוות. אני חושב שיש מצוות שאנחנו מתענגים בהן, לראות חנוכה. הרמב״ם אומר מצווה חביבה, אני יודע מה, תפילת ליל שבת, יש מצוות, אבל יש מצוות שקצת ככה. גוררים רגליים. הצדיק הוא לא מתענג על המצווה, שמח בה. יש הרבה סיפורים על איך הצדיקים הם מתענגים מהמצוות. אחד הסיפורים שעולים לי עכשיו זה מה שכותב הרב הנזיר, איך הוא נהיה התלמיד של הרב קוק. הוא הגיע לשוויץ לפגוש את הרב קוק, ואמרו לו, טוב, רק מחר בבוקר, אז הוא... שכב לישון, וכשהוא קם בבוקר, הוא שומע את הרב קוק מתפלל. והוא אומר, ידעתי שמצאתי רב. רק מלשמוע את הרב קוק מתענג על התפילה, מדבר עם השם יתברך. זה היה תפילה ביחיד, והיה להם עניין שם. אז זה צדיק גמור. עכשיו, אדמור הזקן אומר כאן, הוא מתאר כאן אדם שעבד על עצמו והגיע למדרגה הזאת, ולכן יש משמעות בפרק י' שיש אפשרות כזאת. אבל בהמשך הוא אומר שלמעשה, רוב הצדיקים הגמורים זה אנשים שנולדו כך. נולדו, יש נשמות מיוחדות, רק הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, נולדו ככה, יש להם תפקיד להאיר לדור ולהאיר לדורות, יש להם התמודדויות לא פחות מורכבות, אבל אין להם משיכה אל הרב, זה מלידה, זה מולד ככה. אצל כל אחד מאיתנו יש נקודות שבהם אנחנו צדיקים.
זה לא פייר.
למה לא פייר? מה? יש לך טרוניות על הקדוש ברוך הוא, לא פייר. למה לא נולדתי עם גובה 1.90 מטר, אתה רוצה לשאול? כל אחד עם השליחות שלו. אתה רוצה להתחלף, אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה? אתה מוכן? אתה מוכן להיות צדיק? כל המשמעויות של זה. שזה הרבה משמעויות, מה?
מה אתה דורש? מה אתה דורש?
צדיק, איזה משמעויות יש לזה?
לא, מה אתה דורש? מה הדרישות?
מה הדרישות? אחת הדרישות היא שאתה תדבר ולא יבינו אותך. זה אחת הדרישות. אתה מוכן להיות נביא? נגיד נביא. מדבר, צועק, שוגע. קשה. ירדפו אותך על הדעות שלך אולי. ימררו לך. אתה רוצה את הרב קוק? ללכת ברחוב שזרקו עליך ביבי שופכין, יכתבו עליך פשקבילים, יגידו, ירחלו עליך, יגידו עליך שאתה... אתה מזה, כל מיני... אתה רוצה? שהבת שלך, חלילה, כן, שהבת של הרב קוק מתה ואמרו, מגיע לו. זה בגלל שהוא... כן? הצדיקים יש להם... אתה רוצה את הרמח"ל? שנרדף, ואז צריך לברוח מארצו, כי רדפו אחריו, כי חשדו בו שהוא שבתאי. אתה רוצה להיות האדמו"ר הזקן שנכנס לכלא? לחמישי... הספיק לך, נרגעת. כל טוב. יופי, אני שמח.
מה, אז הרב, מה, אנחנו לא אמורים לסוף להיות צדיקים?
אתה אמור לשאול, אנחנו נראה. אומרים שלפני התניא אנשים שאפילו להיות צדיקים, אחרי התניא אנשים שאפילו להיות בינוניים. הבינוני שאחרי התניא יותר קשה להיות מהצדיק לפני התניא. כן. זה, כאן הוא, אני דיברתי בפרקים הקודמים על איך נראה הבינוני, אבל כאן הוא מדבר על הצדיק. איך נראה הצדיק? צדיק או שצליח לעבוד על עצמו בצורה בלתי רגילה, או שהוא נולד עם איזו נשמה מיוחדת, אין לו שום משיכה לרע, אדרבה, הרע מרתיע אותו, הרע מגעיל אותו, הרע כאילו סולד ממנו, אין לו שום משיכה אליו, אין לו שום התלבטות, יש לו משיכה בלתי נתפסת אל הטוב. ללימוד תורה, לאהבת השם, לקיום מצוותיו, להידור, הוא לא רואה בזה, זה לא תורח עליו, הוא מתגעגע לזה, הוא חפץ בזה, הוא כוסף בזה. בסדר? אם ניקח לדוגמה את דוד המלך, אז דוד המלך אומר על עצמו, אנחנו מתפללים. נכון? יש לנו 3 תפילות ביום, אנחנו מתפללים. איך נראות התפילות? השם ירחם. צריך עיון על התפילות שלנו, איך הם נראות וכל זה. מה דוד המלך אומר על עצמו? אני תפילה. מי אתה? אני תפילה מהלכת. כל הזמן מתפלל. כל דבר הוא מתפלל. כל דבר שקורה לו, בום, פרק תהילים.
איך אתה מסתדר היום מקורות? בשמונת פרקים, הרמב"ם,
בעליך,
אתם
של גדולי ישראל. אני לא מתעסק במקורות, אנחנו לומדים עכשיו תניא. אחרי זה אתה רוצה לעשות מחקר השוואתי, אתה מוזמן לעשות מחקר השוואתי. אנחנו כרגע...
אני לא מתעסק עם הרמב"ם, עם כל החטאים של צדיקים גדולי ישראל.
טוב, זה נושא, נדבר עליו בהזדמנות. חטאים שלהם זה לא מה שאתה חושב. בסדר, זה חטאים. חטא של צדיק זה אומר שהוא לא מילא את הייעוד שלו עד הסוף. היה לו זה, בסדר, זה משהו. זה לא כערכנו ו... מה? כן, זה לא סיפור שלי ושלך, זה לא... זה דברים איפשהו ב... אתה יודע, טייס קרב שעושה טעות של סנטימטר, כשהוא שולח את הטיל, או מי שזורק איזה פצצה גרעינית, זה לא, יאללה, פיצוחים בשוק, שמתי יותר קילו, פחות קילו. פה כל סטייה קטנה זה פיצוץ גרעיני. אז צדיק, אם הוא בחוט השערה שלו אומר איזו מילה מיותרת, הוא יכול לגרום נזק, יבוא אליו בתלונות. אם הוא לא מילא את השליחות שלו, אז גם כן הוא... טוב, אז זה הצדיק, צדיק וטוב לו. מי זה צדיק ורע לו? צדיק ורע לו זה אחד שבאמת הרוב טוב, אין מה לדבר. הרוב הזה שלו הכל טוב, אבל יש לו מדי פעם איזה... הוא לא עושה רע חלילה, אבל יש לו מעט מזעה רע בחלל השמאלי. אלא שכפוף הוא בטל הטוב. אני אולי אתן כאן איזה דוגמה. צדיק ורע לו, אז יש בו מעט מזער רע. נגיד, שהצדיק הזה הוא היה באיזה מקום, עביר שיעור, יודע מה, והיה שם איזה מישהו, איזה מנחה, שרצה להודות ל... לכל הצדיק, לכל הרבנים שהגיעו, סתם לדוגמה, הזכיר את הרב הזה והזה והזה והזה, ואותו הוא שכח להזכיר. הצדיק וטוב לו, הראשון, הוא בכלל לא ירגיש בזה. כאילו, בסדר, מה זה משנה, הזכירו, לא הזכירו אותי, מה זה משנה בכלל? הצדיק ורע לו, הוא בשלב הראשון ייפגע, יגיד, אוי, לא הזכירו אותי, יהיה לו איזה קיבוץ בלב, מיד, ומיד אחר כך הוא יגיד, אבל לא נורא, לא קרה שום דבר, אני, זה טוב מאוד שאני קיבלתי קצת ביזיון, בסדר גמור. אז הוא, בסדר, הוא עשה עבודה מקסימה, אבל קפץ לו, דבר ראשון, פגובי, איזה, כן, איזה, אי, היה כאילו איזה, זה בצדיקים. הוא ממשיך כאן, צדיק שאינו גמור, אינו שונא עשית רעך בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית. וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על כן נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, לאותה הצד הרע, ולא הוסרו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל. ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיעוטו וכן לא חשיב. ולכן נקרא צדיק ורע, כפוף הוא בטל לו. על כן גם אהבתו להשם אינו בתכלית. לכן נקרא צדיק שאינו גמור. הוא צדיק, אבל הוא לא גמר את העבודה. עוד יש לו איזו עבודה לעשות. בסדר? כן. זאת שאלה מעולה. אז הגמרא אומרת מצוות לאו ליהנות ניתנו, נכון? אתה יודע, יש את הספר של הרב חיים סבתו על כפפי שחר. ספר חובה. אז הגיבור שם זה עזרא סימן טוב, יהודי פשוט, כאילו פשוט. מי עזרא סימן טוב?
כן, וואלה.
מה אתה אומר?
שם גם פעם אחת בבית פגע עם מישהו כעס עליו, אמר לו, די אתה עם הדרשות שלך עם הדריות שלך וזה, לקחת העניין ועלה. ויש לו סיפורת הסיפורים שאין לו, תפיל אגב לסיפור כזה של מישהו כזה כנסת.
נכון, נכון, נוזף בו, נכון. אז בסיפור הזה, עזרא סימן טוב, הוא יום אחד מחליט להניח תפילין של רבנו תם. הוא שמע בדרשה של החכם שיש תפילין רבנו תם, והוא לא ידע מזה אפילו. ואז הוא הולך להזמין את התפילין, ואז הוא כותב שם, הרב סבתו כותב, שעזרא שמע בדרשה של הרב שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל מה הוא יכול לעשות? כאילו, הוא כל כך, זה התפילין, זה כל כך מתוק, והחנוכה, והמצות, הוא יודע שלא, אבל הוא לא מצליח להתאפק. כלומר, מצוות לאו ליהנות ניתנו זה שאדם, כן, זה כנגד הבדיחה שסיפרנו כאן פעם, שפעם ראו איזה ראש ישיבה לומד קצות עם סיגריה. אז אמרו לו, ככה לומדים קצות? אז הוא אומר, לא, ככה מעשנים סיגריה. כן, כאילו, יש לך איזה הנאה אינטלקטואלית, זה לא, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל אם אדם, מה יכול לעשות? מגיע חנוכה, מדליקים נרות, נפשה יוצאת. זה אומר שהוא נמצא במקום נכון, בסדר? כשאדם עושה מעשה טוב, האם הוא עושה את זה כי הוא כפוי, כי הכריחו אותו, כי לא נעים לו מהסביבה, או כי הוא שמח בזה. יש בזה שמחה. אז זה צדיק. צדיק אמור, הכוונה שבכל התחומים הוא כזה. שימו לב, גם כל אחד מאיתנו יש לנו תחומים שבהם אנחנו צדיקים גמורים. והתחומים האלה, צריך להגיד גם ביושר, כנראה לא עבדנו עליהם, אלא קיבלנו אותם ירושה מאבותינו הרבה פעמים. יש אדם, אין לו בעיה, יש כאלה, אין לו בעיה לבקש סליחה. אין לו בעיה, סליחה, אני מצטער, אני מבקש סליחה. אין לו בעיה, לא, מאיפה יש לך את זה? עבדת על לא עבדתי, מה שאני ילד, אין לי בעיה עם זה. זה אומר שהוא קיבל איזה ירושה מאבותיו. יש אנשים ישרים ככה, לא מכירים, אין להם יצר הרע בכסף. לא מכירים את האימא, בלי מה, כל ה... כן, במזומן, אתה רוצה במזומן, זה, אתה רוצה במזומן בגימטריה, בלי מה, כן, זה חול. אין להם את זה, לא יודעים, ככה. מאיפה יש לך? ככה, ככה הוא גדל. עבדת על זה? לא, עבד. בסדר, אז איפה שאנחנו... אז יש לנו חלקים שבערך הוא צדיקים גמורים. חלקים שהצדיק הגמור הוא צדיק בהכל. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, גם בהכל. גם בדבקות בתורה, גם בהתמדה, גם בשקידה. הוא קשה לו להיפרד מהתורה, קשה לו להיפרד מדף הגמרא. הוא נמצא במקום אחר לגמרי. בסדר? הרב קוק היה לומד 70 דף ביום, אומרים, בוולוז'ין. או 40 או 50 דף בעיון ביום. היה דבוק לגמרי, הרב עובדיה. אומרים שלרב עובדיה לא היה לו זיכרון הכי גדול, היה לו אהבת תורה הכי גדולה. כל כך אהב את התורה שהוא זכר אותה. אז זה ה... אז נכון שמצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל מה הצדיק יכול לעשות? הוא נהנה, הוא לא יכול להילחם. ואילו הצדיק שאינו גמור, כמו שהזכרנו, הוא לא שונא אותו בתכלית השנאה, ולכן הוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא בתכלית האהבה. יש לו עוד אהבות, רבי נחמן קורא לזה אהבות נפולות אחרות. אבל הרע בטל כלפי הטוב. ועל כן גם אהבתו להשם אינו בתכלית, ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. והנה מדרגה זו של צדיק שאינו גמור, מתחלקת לרבבות מדרגות בעניין בחינת מיעוט הרע נשאר מאחת מארבע יסודות הרעים, ובעניין ביטולו במיעוטו ב-60 על דרך משל, או באלף ורבבה וכיוצא על דרך משל, ואין הם בחינת הצדיקים הרבים, שבכל הדורות, יש הרבה צדיקים בכל הדורות, כל אחד עם המדרגה שלו. צדיקים גמורים הם באמת מעטים מאוד. תכף הוא יגיד, רבי שמעון אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. 100 אולי, או 10, או 2. רבי שמעון אומר, אולי זה רק 2. צדיקים גמורים באמת זה תופעה בלתי רגילה. רוב הצדיקים הם צדיקים שאינם גמורים. אגב, בגלל זה אומר הרב קוק, באורות, שאתם יודעים שבחסידות, יש עניין של דבקות בצדיק. אז הרב אומר, מי שדבק בצדיק, הוא דבק גם בצדיק, אבל גם בחסרונות של הצדיק. הוא מקבל את החסרונות גם. אז הוא אומר, זה בעיה. ואז הוא מציע שם, יש לו הצעה אלטרנטיבית מאוד מעניינת, להידבק בצדיק שנקרא כלל ישראל. עליו נאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך. מישהו צדיק של כלל ישראל, מתחסד עם כנסת ישראל, דבוק בכלל ישראל באומה, הוא דבוק רק בדברים טובים. בסדר? צריך לדעת, אדם שהולך לצדיק, צריך לדעת שהצדיק, יש בו גם צדדים שאולי, כן, כל אחד עם המדרגות. ומבחינת צדיקים הרבים שבכל הדורות, כדיתה בגמרא, דתמסר, אלפי צדיקי, קיימי, קיימי קוצ'ה בריחו, אך על מעלת הצדיק הגמור, הוא שאמר, רשבי, ראיתי בני עלייה, ומועטים שלך, לכן נקראים בני עלייה שמהפכים את הרע ומעלים אותו לקדושה. כדיתה בזוהר, בהקדמה, שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל, רבי שמעון בר יוחאי, שמע קהל הנפיק ואמר, מי יכול להיכנס לישיבתו של רבי שמעון? רק מי שיודע, מן מלכון דחשוכה מהפכן לנהורה, ותאמין מרירו למתיקה, עד לא יהיה תמונחה. מי שלא יודע להפוך מר למתוק וחושך לאור, הוא לא יכול להיכנס לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. זה צדיקים גמורים, שיודעים. גם משיח הוא חלק מהצדיקים הגמורים, כן. אבל... כלומר, תסביר, לא הבנתי. כן, כן, כן. מה זה להפוך חושך לאור, אתם יודעים? מה המשמעות? מה? בפשט, להפוך חושך לאור, זה סתם, בפשט הכי פשוט. זה לקחת ערס של נחש ולהפוך אותו לתרופה. זה נכון, זה הכי, הכי, הכי פשוט, הכי, ברמה הכי פשוטה. דבר שממית, אתה אומר, דור של משיח אומר, רגע, אם הדבר הזה ממית, זה אומר שיש לו עוצמה אדירה. למה הוא ממית? אולי אני יכול להמית איתו דברים לא טובים. אם אני אצליח לקחת ערס של קוברה ולתכנת אותו שהוא יתקוף תאים סרטניים, הוא הרי תוקף תאי עצב, אני אעשה לו איזה מוטציה, אני אצליח לחקור אותו. אגב, נדמה לי, כמדומני שאשתו של הרב שרקי היא החוקרת היחידה בארץ כמעט של התחום הזה, חוקרת ריאלי, משהו כזה, דוקטור. אז אני אצליח להנדס אותו באיזושהי צורה, שהוא יזהה בגוף תאים סרטניים ויתקוף אותם עם כל העוצמה. מה יקרה? ולאדם יהיה לו סרטן, נגיד לו, בוא לכאן אדוני, בבקשה, יש פה ערס של קוברה, תשתה בבקשה, סל השלום, אתה בריא. יש דבר כזה, יכול להיות? יכול להיות דבר כזה. דבר כזה כבר קורה. הוא כבר קורה עם זהב. גילו שאטומים של זהב יודעים לזהות תאים סרטניים ולתקוף אותם. אז יש שם תרופה ניסיונית שמזריקים לבן אדם זהב. אז זה, אתה מבין? ומעבר לזה, עוד הרבה מאוד דברים שבעבר היו חושך, אתה יכול להפוך אותם, להסתכל, להגיד, אני הופך אותם לאור. הופך אותם לאור. עוד... כל ההתקדמות של הלייזר, ניתוחי עיניים, כל הניתוחים שעושים עם הלייזר, זה הכל התחיל מחושך, מתוכנית גרנדיוזית של רונלד רייגן, נשיא ארצות הברית, שהיה בזמן המלחמה הכרה, המתח הגדול בין המעצמות בשנות ה-80, אז ברית המועצות היה לה טילים בליסטיים שהיו מכוונים לארצות הברית, ויכלו להגיע, ורונלד רייגן רצה להציב בחלל תותחי לייזר, שיירטו את הטילים האלה מחוץ לגלקסיה. והתחילו תוכנית אדירה של פיתוח, שאגב לעולם לא הצליחה. אבל בגלל שהאמריקאים התחילו את זה והרוסים ידעו מזה, אז גם הרוסים נכנסו לתוכנית פיתוח מועצת, והכלכלה שלהם קרסה. ככה הוא הקריס להם את הכלכלה, רונלד רייגן. התותח הזה לעולם לא הוצא בחלל, אבל הפיתוחים האלה של הלייזר הביאו לנו את הלייזר בעיניים, ואת הלייזר, ואת כל הלייזרים, כל הברכה שיש מהלייזר שעושים היום במלא דברים, זה יצא מהמוטיבציה של המלחמה והשנאה. אז זה דור שבזה הוא עובד, להפוך חושך לאור. כן.
אני רוצה להבין
את זה.
אם אני רוצה לקחת את הרע, להפוך אותו לטוב, מה אני צריך לעשות?
יש קורס מיוחד. לא ככה. באתי לחזק, עשיתי מחוזק. כן. צריך להיות צדיק. צריך להיות צדיק. זה מה שאתה צריך לעשות. לדעת, להפוך, או, תראה, הרי זה מה שעשה הרב קוק. כולם רואים חושך, כולם רואים חושך. כפירה, חילונות, הציונות היא אוחזת בכופרת בשם שמיים, ואוכלים נבלות וטרפות בקיבוצים. והוא כותב ספרים שקוראים להם אורות. רואה אורות. חוטא? אתה לא רואה את המציאות, אתה לא רואה שהכל חושך. מה, אתה לא רואה שהם מחללים שבת, אתה לא רואה שהם אוכלים לבלות את הטרפות, אתה לא רואה? אני רואה. אני רואה, אבל גם מעבר למה שאתם רואים. אני רואה את האור בתוך החושך. ואני רוצה לכתוב עליו. כל הספרים של הרב קוק, אורות. זה יסתדר, אל תדאגו, יחזרו, דור, שניים, יחזרו. אבל בינתיים, מה קורה כאן? עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה, יש תחייה, יש תחיית האומה. אתה מבין? הרב קוק הופך חושך לאור. הוא אומר, העניין הזה של כלל ישראל, הדאגה לכל אחד מישראל, זה אור. זה עטוף בהרבה חושך. יודע להפוך את זה. טוב. פני, רגע. אז יש לו בשביל. ועוד נקראים הצדיקים הגמורים בני העלייה, מפני שגם עבודתם היא בבחינת ועשה טוב בקיום התורה ומצוותיה, ולצורך גבוה ומעלה מעלה, עד רום המעלות. ולא כדי לדבקה בו יתברך בלבד לרבות שמעון נפשם הצמאה להשם, כמו שכתוב, הוי כל צמא לכו למים, וכמו שכתוב במקום אחר, אלא כדי כפרשו בתיקונים, וזהו חסיד המתחסד עם קונו עם כאן דילי. הסבר. הצדיק, תראו, מקודם דיברנו, שאל רבי משה, שאל, הרי אסור ליהנות מהמצוות. הצדיק נהנה, מה הוא יכול לעשות? הוא נהנה מהמצוות. יש הנאה גדולה בדבקות אלוקית. נכון? אבל אחרי הכל, עלול להתגנב לכאן איזו סכנה, שמה? שאתה, בעצם אתה חותר לכיף, כביכול. כן. הצדיק האמיתי, הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. ואם צריך לעשות משהו, למרות שהמשהו הזה, באופן אישי, הצדיק לא נהנה ממנו, הוא יעשה אותו בשמחה ובזריזות, בדיוק כמו את הדברים האחרים. שתי דוגמאות לדבר. הרב קוק, מורנו ברבנו, מרן הרב קוק זצ"ל. אתם יודעים איזה נביאה הייתה לו, הרי הוא היה לוקח את הקולמוס וכותב, כל פעם שהיה כותב, עולמות שלמים נגלים. בשלב מסוים הרב קוק, גם כעמוד התורה בדור, מסתכל ורואה שאנשים לומדים גמרא, אבל לא מגיעים להלכה. לומדים את הסוגיה, מגלגלים את הסוגיה, מגלגלים, ובסוף לא דוקרים את הנקודה מההלכה. אז הוא אומר, צריך להוציא גמרות, שיהיה את הגמרא, ולמטה יהיה כתוב, מועתק, הרמב״ם בשולחן ערוך. עבודה למי זה? קח לך איזה אברך, תגיד לו, תתחיל להעתיק. כל סוגיה, מה הרמב״ם שנפסק. הרב צודה נכנס לחדר של הרב קוק, רואה אותו מעתיק. שעות, יושב, רמב״ם, פותח את הרמב״ם, מעתיק לגמרא, כדי שאפשר יהיה להדפיס גמרא כזאת. אז הרב צודה אומר לו, אבא, מה אתה עושה? כאילו זה חבל על הזמן שלך. תן את זה לאיזה אברך. אומר לו, לא, זה חשוב, זה בניין התורה לדורות, אני עושה את זה. אני עושה את זה. זה הגמרא, הלכה ברורה, ברור הלכה. או הוא התחיל, כן. או הרב עובדיה. הרב עובדיה, אתם מבינים שכל דקה של הרב עובדיה, שהוא יושב ולומד, זה ברמות העמוקות ביותר, ברמות המקיפות ביותר. כל זמן שהוא זה, הוא כותב ספרים. בשביל אדם כזה לצאת לכל מיני דרשות, כדי לספר מה יסלח לבעלי בתים, ולהצחיק אותם, וזה ביטול תורה. זה פשוט ביטול תורה, נכון? אתה קורא מה הוא כותב, תשובה אחת ביביע עומר, השבוע לימדתי קבוצת אנשים שבחיים לא למדו ביביע עומר, לימדתי אותם תשובת יביע עומר אחת. הם יצאו בהלם מוחלט. הלם, טוטלי, הלם. אמרו לי, זה רק תשובה אחת שהוא כתב. מאות מקורות, הרי הוא מזכיר, תוך כדי, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, ועיין שם, ועיין שם, ועיין שם, וכן כתב. בלי מחשב, הכל. אז אדם כזה, הולך, מתרוצץ, צדיק כזה, וכל זה, ודורש, הייתי בדרשות שלו, בתור נער, הייתי הולך. מספר סיפורים, ככה, זה, מספר בדיחות, וזה, מקרב את הקהל, אומר גם כל מיני, ככה, ושמחה בטוב לבה, ואז עושים קבלת המלכות שמיים, קריאת שמע, השם השם, אני ממשיך לדרשה הבאה. למה אתה עושה את זה? כי אני עובד אצל השם יתברך. ולא אצלי. בשבילי העונג הכי גדול זה ללמוד תורה. בנסיעות בין לבין הוא עם הספר ככה. במסוק עם הספר ככה. כל שנייה מנצל, אבל הילדים של הקדוש ברוך הוא, הבנים שלו, לא יודעים מה זה שמע ישראל, אני יישב וישב רק וילמד. אז מבחינתו זה ביטול תורה, כביכול, בסדר? אבל זה בני עלייה. שעושים בקיום התורה ומצוותיה לצורך גבוה ומעלה מעלה, דרום המעלות, ולא רק. כדי לדובקה בו יתברך בלבד לרבות, צמאון נפשם הצמאה להשם. כמו שכתוב, היו כל צמא לכול המים. וכמו שכתוב במקום אחר, כדי פרשו בתיקונים, וזהו חסיד המתחסד עם קונו. עם כאן דילי ליחידה קודשא בריך הוא שכינתה בתחתונים. אז הצדיק עובד כדי ששמו יתברך יהיה יותר בתחתונים. ולפעמים הוא צריך להפשיל ידיים הצדיק הזה ולהיכנס במקומות שאף אחד לא נכנס. כמו שכתוב בראי המאם לפרשת כי תצא, כברא דהשתדל בתר אבוי ואימי, דרחים לא נייתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי, כמו בן שמשתדל בשביל אבא שלו ואימא שלו, שהוא אוהב אותם יותר מה שהוא אוהב את עצמו ואת נפשו ואת רוחו ואת נשמתו, הוא מסר גרמי למיטה עליי ולמפרק לו, מוסר את נפשו למיטה עליהם כדי להציל אותם. אז ככה הצדיקים. ושניהם עולים בקנה אחד. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, מעלין, מי נוקבין, מעשים ייחודים אלונים, מעורים מי דוחין, שמי החסדים, טוב, זה כבר אותיות של קבלה. אז זה טיפוסי הצדיקים. עכשיו, לגבי צדיקים גמורים, אני רק רוצה להגיד משהו, כדאי להכיר, אם אפשר, יש לנו היום ברוך השם גם אפשרות, גם צדיקים שלא בחיים, ללמוד עליהם ולהכיר אותם, ואני קורא לזה להשתזף. להשתזף. אנחנו לא נהיה כמוהם אף פעם. אבל זה שאתה עובר ליד צדיק גמור וככה משתזף ממנו, רואה את ה... זה... כן, למדתי פעם ככה, זה קורה במשפחה, אמרו, אנחנו הולכים לטייל בעיר, אני אומר, מה, אתם הולכים לקנות? לא, אנחנו לא הולכים לקנות, אנחנו רק הולכים להסתכל על חלונות ראווה. יש קטע כזה בילוי, לא, בלי לראות מה חדש. אז אנחנו אוהבים להסתכל בחלונות ראווה. גם זה נחמד. נגיד, ספר אורות הקודש, כאן מאחוריי, אומרים שזה ספר מוסר לצדיקים. מי שלא צדיק, אני לא מחפש באורות הקודש. בכל אופן לומדים אותו אנחנו, למה? חלון ראווה, בוא נראה איך זה נראה. אולי משהו ייפול עליי, אולי איזה ניצוץ, אולי איזה... אז לפגוש צדיק גמור, כמו שצריכים הרב אליהו, כמו שהרבי מלובביץ' או הרב קוק, אתה פוגש אנשים כאלה, אתה אומר, וואו, היומן הזה חדריו שהוציאו, שהרב קוק כותב יומן אישי, אתה עובר עליו. אז אתה מבין איפה זה, קודם כל איפה הוא נמצא ואיפה אתה נמצא, מה זה צדיק, ודבר שני, זה קצת משפיע גם עליך. אז זה נקרא להשתזף. בסדר? אלה הצדיקים. רוב הצדיקים, צדיקים שאינם גמורים. יש להם איזשהו מאבק עדיין. ברור שהטוב גובר אצלם, וברור שהטוב הוא הרוב אצלם, וברור וברור וברור, ובכל אופן, יש איזה נטייה לרע. מעטים, מעטים. הקדוש ברוך הוא רואה צדיקים שהם מעטים, אז הוא שותל אותם בכל דור. הם צדיקים של בני עלייה, שזה מה שהם עושים, והם צדיקים כלליים, צדיקים לכלל ישראל. צדיקים שלא, אין להם שום שיעור מצד עצמם, הם רק למען עם ישראל. רב שלמה קרליבך, באחד הראיונות שהוא נתן לפני שהוא נפטר, המראיין שאל אותו, תגיד, אתה מצטער שיצאת מהישיבה? אז הוא התחיל לבכות. היה לו דמעות בעיניים. כי הוא היה העילוי הכי גדול בלייקווד. ישיבה של רב אהרון קוטלר. רב אהרון קוטלר היה גדול ראשי ישיבה. הוא היה העילוי הכי גדול שם. הוא אומר, ואני אהבתי ללמוד. אהבתי. הוא אומר, אם הייתי נשאר, הייתי ראש ישיבה היום, בלי ספק, ראש ישיבה מאוד גדול. אבל אומר לי, תאמין לי, אם אני הייתי נשאר בפנים, הרבה אנשים היו נשארים בחוץ. בזכות זה שיצאתי החוצה, הרבה אנשים נכנסו. רבי שלמה אומר, שהוא הולך ברחוב במאה שערים, הוא רואה אנשים שהוא קירב ליהדות, הוא אסף אותם מסף התבוללות, וקירב אותם בהם, ברוך השם, התקרבו והמשיכו ועשו תשובה, וכשהם רואים אותו ברחוב, הם לא אומרים לו שלום. או שלוחצים לו יד ככה, כדי שלא יזהו אותם איתו, כי זה יעשה להם איזה שם לא טוב. הוא אומר, אבל אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אני לא עובד... אם זה היה בשביל ההנאה שלי, השמחה שלי, הייתי רוצה להמשיך, לשבת את זה, להמשיך ללמוד גמרא. יש סיפור שאולי בזה נסיים היום, סיפור מכונן, שאני מספר אותו עשרות פעמים. רבי שלמה קרליבך מספר שהרבי קרא לו פעם, ואמר לו, אני רוצה שאתה תתחיל ללכת להסתובב בקולג'ים, ותציל את היהודים, תקרב אותם. את הסטודנטים ששם התבוללו אז רבי שלמה אמר לו, אני לא יכול, אני לומד. אני יושב כל היום ולומד. אז הוא אמר שהרבי הסתכל עליו במבטו, ואמר לו, שכח מעצמך קצת. הוא אמר שהוא הרגיש שנכנסת בו נשמה חדשה. שהרבי נפח בו נשמה חדשה, ופתאום הדבר היחיד שעניין אותו זה לפגוש את כל היהודים בעולם. הוא התחיל. הוא לא ידע לנגן אז. הוא היה בן יותר מ-30, עדיין לא ידע לנגן. פתאום בא לו רעיון שאולי הוא ילמד לנגן, אך כאן הגיטרה, התחיל ללמוד, הוא לא ידע לנגן, שוב שקר, שלומי קרליבך גדל באיזה קונסרבטוריום. לא! הוא לא יודע לנגן. זה נשמות מיוחדות, מתגלגלות אחת לכמה מאות שנים או עשרות שנים, ומאירות את העולם לדורות אחריהם. אלה הצדיקים, הגמורים ושאינם גמורים. בשבוע הבא נעסוק ברשעים. הרשעים הגמורים והרשעים שאינם גמורים, אלה שיש להם טוב ויש להם רע, אלה שמתחרטים ואלה שפחות, גם עליהם צריך לדבר. יש את בלה של פינוקיו ויש את שמשון ויובב, צריך לדבר על שניהם. חזק וברוך.